טוב. אז ניקח רגע להתארגן, להתמקם, ניקח את שאיפה לשחרור מהפה. ניקח עד כמה רגעים לאסוף את תשומת הלב. לתת את הדעת על המעבר לתוך המפגש הזה. לקחת כמה נשימות מלאות. ולהשתמש בתנועה הקצת מודגשת של הנשימה כדי עוד לכנס את המודעות לכאן. ולאט לאט נחזור לחדר, נפקח את העיניים. היי. אוקיי. אז אנחנו נמשיך היום לקרוא בטקסט. אני רק רוצה להתייחס קצת באופן כללי לכל שעלה פה בפעם הקודמת, ושבאופן כללי יכול לעלות הרבה בנוגע למסורת של היוגה, למסורת הקונספטואלית של היוגה. והקול הזה הוא קול שאומר שזה מאוד פסימי, ומאוד אפל, ומאוד עצוב, וכל הדיבור הזה על סבל, במיוחד בסוטרה ה-15 שקראנו, שטוענת שהכל הוא סבל, ואך ורק סבל. אז אני רוצה קצת להתייחס לזה ולנסות אולי להסביר למה בעיניי, בחוויה שלי, ואני חושבת שגם בעיניה של המסורת עצמה, זו לא הבחנה שאמורה להיות פסימית או מדכאת. להפך, זו הבחנה שאמורה להיות בעלת ערך טרנספורמטיבי משחרר. כי בעצם קצת כמו שאמרתי בפעם הקודמת, ההבחנה הזו לא יוצרת שום דבר במציאות. זה לא שההבחנה הזו באה והופכת משהו שהוא לא סבל לסבל. אוקיי? וזה גם לא שהיא באה ואומרת, כל ההנאות הן לא בסדר, הן חטאים, כן? הן לא מוסריות. אז זה לא הבחנה שבאה ומשנה משהו, אוקיי? אלא זה הבחנה שבאה באיזשהו מקום לפשר עבור האדם מדוע הוא סובל. כן, ולהסביר לאדם את המכניזם של הסבל שהוא בכל מקרה חווה. וכמו שאמרנו, מי שלא חווה את עצמו כחווה סבל, פשוט לא נמשך לתכנים האלה, וזה בסדר גמור. אבל ברגע שכבר התחלנו להיחשף לתכנים האלה, צריך מאוד מאוד בזהירות לא להתבלבל ולחשוב שהיוגה הופכת משהו לסבל. להפך, היוגה פשוט מצביעה על זה שהרבה פעמים אנחנו סובלים, גם כשהנסיבות החיצוניות הן לכאורה מעולות. יש פה מישהו שלא מכיר את החוויה הזאת? נכון, אבל זה כאילו לא מובן מאליו, נכון? עד שאנחנו מכירים את המסורת של היוגה, או מסורות אחרות שהתהוו בהשראה הזו, אז אנחנו חושבים שאם הנסיבות החיצוניות טובות, למה אני לא נהנית? נכון? ועל מנת שאני יהנה, אני צריכה שהנסיבות החיצוניות יהיו טובות. ככה אנחנו חושבים, אנחנו אפילו לא חושבים את זה מרוב שזאת ההנחה המובלעת שמניעה את העולם שלנו. עכשיו, היוגה לא מצביעה על משהו שלא קיים. היוגה פשוט מצביעה על זה שעל אף שהנסיבות החיצוניות הן הרבה פעמים מעולות, האדם יכול להיות בסבל פנימי נוראי. אבל עד שהיוגה לא מסבירה את זה, בדרך כלל מה שקורה לנו זה אשמה. נכון? אם אני לא נהנית, למרות שהחיים שלי טובים, אז אני לא בסדר. או אם החיים שלי לא טובים, אם הנסיבות חיים שלי לא טובות, אז זה עונש, או חטא, או טעות, או שוב, אני לא בסדר, אני אשמה. אז יש משהו באופן שבו היוגה מארגנת את חוויית המציאות, ששוב, ואני חוזרת על זה היום הרבה, לא יוצר סבל, אלא פשוט בא להסביר לאדם למה הוא חווה את המציאות כפי שהוא חווה אותה. כן, בעצם היוגה באה ואומרת, אם החיים שלך נסיבתית מדהימים, ואת עדיין חווה רגשית פסיכולוגית סבל, זה לא אשמתך, אלא זה כי אל מול נסיבות החיים הטובות שלך, את מפתחת השתוקקות ודחייה. למשל. אוקיי? עכשיו, יש בדבר הזה ערך שהוא מאוד מאוד משחרר. כי אז אנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לסבול פחות, אנחנו יכולים לעבוד על תגובת ההשתוקקות והדחייה. כמה שזה נראה קשה לעבוד על תגובת ההשתוקקות והדחייה, זה הרבה יותר קל מלעבוד כל הזמן על הנסיבות החיצוניות. זה הרבה יותר יעיל. אז כמו שאמרנו בפעם הקודמת, זה גם בסדר שיש לנו איזשהו אבל על תפיסת המציאות שלנו, כן, שעליה גדלנו, שאומרת שאם החיים שלנו רק יהיו מורכבים מנסיבות מופלאות, אז גם נרגיש נפלא. אבל בסופו של דבר, ברגע שאנחנו מתרגלים לרעיונות האלה, וברגע שאנחנו נותנים להם גיבוי עם תרגול, אז יש כאן משהו שהוא אופטימי לאין שיעור בעיניי. מכל מיני רעיונות שהם כמו פייק אופטימיים, שמוכרים לנו בכל מיני נסיבות כאלה ואחרות לאורך החיים. אז זה רק משהו שאני חושבת שחשוב להגיד אותו, ובמיוחד בגלל שהיום אנחנו מגיעים לסוטרה האופטימית, שמגיעה בסוף הרצף הלכאורה פסימי שדיברנו עליו. אז אני טיפונת מסכמת את סוטרה 15, שדיברנו עליה באמת המון, אז אני לא רוצה להיכנס לזה. סוטרה 15 בעצם, ביחס לסוטרה 14, נכון? סוטרה 14 דיברה על זה שפעולה שלא מונעת מהקלשות גורמת לחוויה מיידית של שמחה, וחוויה שכן מונעת מהקלשות גורמת לשמחה מיידית של עצב. זה מה שקראנו לו בפעם הקודמת, נקודת המבט היחסית, כן? התופעתית היומיומית על המציאות. סוטרה 15 בעצם נותנת לנו את נקודת המבט המוחלטת, האבסולוטית, הרחבה יותר של היוגי. שהיוגי בעצם מבחין מעבר לתגמול המיידי של עונג או כאב, כן, של הנאה או אי נעימות, והוא בעצם רואה את כל החוויות שמתרחשות במסגרת עולם התופעות המגולם כדוקם אבם סערבם, סבל ורק סבל. עכשיו, למה סבל ורק סבל? כמו שדיברנו בהרחבה בפעמים הקודמות, מכיוון שהפעולות האלה, בין אם הן יוצרות תגמול של הנאה או תגמול של אי נעימות או כאב, ברמה המיידית, ברמה המוחלטת, הן יוצרות תגובה עמוקה, מה שנקרא סמסקרה של השתוקקות ודחייה. אוקיי? זה ברור הנקודה הזו? נכון. אז זה נכון, אבל בעל ההבחנה הוא מי שמבחין בנקודה הזו. כן, הוא מי שמבחין בכך שגם פעולה שברמה המיידית גורמת לתחושה של הנאה, לתחושה של כיף, ברמה האולטימטיבית גורמת לסבל, מכיוון שהיא יוצרת סמסקרה של השתוקקות. עכשיו, מי שלא מבחין בכך הוא גם סובל. אוקיי? אני לא יודעת אם הוא לא מודע לזה, אולי הוא לא מודע לזה כמו שהיוגה מודעת לזה. אבל גם אנשים רגילים מן השורה, אנשי המשרדים נכנסים לדיכאון והולכים לטיפול, וכאילו אנשים סובלים גם בלי שהיוגה מגלה להם שהם סובלים. המודעות מכניסה פה איזשהו עוד אלמנט, אבל מבחינת היוגה המודעות מכניסה אלמנט משחרר. זה שבדרך זה לא פשוט, זה גם נכון. אוקיי. שאלות על זה? אוקיי, אז אני רגע רוצה לסכם קצת ולהוציא איזושהי מסקנה כללית יותר מ-15 לפני שאנחנו עוברים הלאה. אז בעצם מה שמסורת היוגה עושה כאן, או מה שסוטרה 15 עושה כאן, או מה שפטנג'לי עושה כאן, זה בעצם נותן לנו איזושהי הגדרה אחרת למה זה אושר. מה זה באמת שמחה. לא שמחה שהיא תוצאה של איזשהו משהו נסיבתי שקרה לי. כי בעצם מבחינת היוגה, מה שאנחנו מגדירים לאורך היומיום כחוויות של כיף ושמחה, זה בעצם איזושהי עבדות למצבור הקרמטי, הסמסקרי של כל אדם ואדם. אוקיי? זה ברור? החיפוש הזה אחר תגמול חיצוני לפעולה, הוא בעצם תולדה של סמסקרות של השתוקקות ודחייה. אוקיי? היוגה רואה את זה בעצם כאיזושהי עבדות לדפוסים שצברנו, מה שנקרא מקדמת דנה, כלומר, ללא התחלה. הצבירה הזו של השתוקקות דחייה, השתוקקות דחייה, היא אינסופית. כן? היא לא מוגדרת במרחב ובזמן. אז מבחינת מסורת היוגה, הדבר הזה הוא לא יותר מעבדות. מה שאנחנו רואים בשיא המיקרוסקופ, השגתי את זה כיף לי, היוגה רואה בפרספקטיבה רחבה לאין שיעור. והאושר האמיתי מבחינת מסורת היוגה הוא להשקיט את התלות הזאת. כן? להשקיט את עצמה כלפי אובייקטים חיצוניים. לצאת בהדרגה מהעבדות הזאת למצבור הסמסקרות, כן? למצבור הקרמטי. וזאת הנקודה האולטימטיבית של סוטרה 15. בעצם, בהנגדה של סוטרה 14, להבהיר את ההבדל הזה בין התמכרות לסיפוק מיידי שמתוגמל באמצעות החושים, לבין איזושהי השקטה של כל המנגנון הזה, שכל הזמן פונה החוצה לקבל, להסביע את הרעב שלו. יש שאלות על זה? אוקיי, אז אני ממשיכה. ל-16. היים דוק הם הנהגתם. יש לנו פה שוב סבל, נכון? כבר מכירים את הדוק הם. היים, היים דוק הם. הסבל, נתחיל מהנהגתם. דוק הם הנהגתם. הנהגתם שעוד לא הגיע. אז את הסבל שעוד לא הגיע, היים, יש למנוע. אוקיי? היים דוק הם הנהגתם. את הסבל שעוד לא הגיע, יש למנוע. אוקיי, ויש כאן משהו שהוא בעיניי יפהפה. כלומר, יש כאן ביטוי כל כך מקורקע, כל כך אותנטי וכל כך מינימליסטי לאופטימיות. כן, מה אנחנו מגדירים כאופטימיות? לצבוע את כל זיכרונות העבר שלנו באיזשהו ערך סנטימנטלי של זה היה לטובה וזה היה בעצם בסדר וכל מה שקורה הוא בעצם בסדר. ויש לנו איזושהי הגדרה מאוד סנטימנטלית ומאוד עמוסה ומאוד מסובכת ומתסבכת למה זה חיוביות ומה זה אופטימיות. והיוגה באה ומזקקת כאן איזשהו ערך הכי מינימליסטי בעולם למה זה חיוביות ומה זה קיום שהוא מיטיב. את הסבל שעוד לא הגיע, יש למנוע. נקודה. זה מה שיש לנו לעשות. עכשיו, זה כאילו מובן מאליו להגיד שאת סבל העבר אי אפשר למנוע. נכון? לצד זה, כמה אנרגיה אנחנו משקיעים בלהתעסק בסבל העבר. עכשיו, זה לא שזה לא בסדר, בסדר גמור, אבל השאלה היא מתוך איזה פרספקטיבה אנחנו עושים את זה. כלומר, כמה אנחנו מנסים לחבס ולמנוע ולצבוע ולצייר מחדש את סבל העבר, במקום להתעסק בלמנוע את הסבל העתידי. אני חושב, שוב, אין שום דבר פסול בלהתעסק בסבל של העבר. יש לנו כל מיני, לחלקנו, לרובנו, חוויות עבר שבהחלט צריך לעבוד איתם ולעבד אותן ולעשות להן איזושהי טרנספורמציה, אבל לפחות את כמות המשאבים שאנחנו משקיעים בזה, יש להשקיע בלמנוע את הסבל שעוד לא הגיע. כי אם אנחנו לא משקיעים משאבים בלמנוע את הסבל שעוד לא הגיע, אנחנו פשוט יוצרים לנו בעתיד סבל עבר שנצטרך לעבוד עליו ולעשות עליו טרנספורמציה ולעשות עליו טיפול ואת כל הדברים שאנחנו עושים כדי לאבד את הסבל שחווינו בעבר. עכשיו, עוד משהו שמובלע כאן זה שגם את הסבל של ההווה אי אפשר למנוע. עכשיו, למה? כי זה תוצאה של העבר. נכון, כי הסבל של ההווה הוא בעצם ביטוי עכשווי של המצבור הקרמטי של העבר. עכשיו, באמצעות איך שאנחנו מתמודדים עם סבל ההווה, אנחנו בהחלט מפחיתים גם את הסבל העתידי, נכון? זה כל מה שהטקסט הזה עושה וזה כל מה שהמסורת הזאת עושה. עכשיו, בהמשך לכך, איך אנחנו מונעים את הסבל העתידי? באמצעות זה שאנחנו לא מגיבים לסבל של ההווה בתגובה של דחייה. אוקיי, כי אם אנחנו הולכים עם התיאוריה הזו של קרמה, ששוב, אפשר להתווכח עליה, אבל זו המסורת, ואנחנו מבינים שסבל ההווה נגרם מתוך קרמה שנוצרה בעבר. נכון? ואם אנחנו הולכים כמה סוטרות אחורה, מה יוצר לנו קרמה? הקלשות. נכון? אז אנחנו מבינים, ועל הנייר זה מאוד פשוט, כן? קל יותר להגיד את זה מלעשות את זה, אבל זה חשוב שקל להגיד את זה ולהבין את זה, שהדרך שלנו למנוע סבל עתידי היא להגיב להווה בפחות השתוקקות ודחייה. כן? ככה אנחנו יוצרים פחות קרמה. וככה הנסיבות העתידיות יכולות להיות יותר ויותר מיטיבות, יותר ויותר בעלות גוון של שחרור. שאלות על זה? על אופטימיות, נוח, סבבה. משהו להגיד על זה? אוקיי. אז אנחנו עוד ממשיכים עם הסבל. מה שקורה עכשיו בטקסט זה שבעצם פטנג'לי באיזשהו אופן מנתח את הדינמיקה המאוד מאוד בסיסית של חוויית המציאות של האדם, ומסביר מה בתוך הדינמיקה הזו גורם את הסבל. אז בעצם הליניאריות של הטקסט היא כזו שקודם כל מאפיינת את החוויות כסבל, מצביעה על זה שאת הסבל שעוד לא הגיע יש למנוע, ועכשיו אנחנו בעצם נתחיל להיכנס לסיבת הסבל. אוקיי? ובהמשך הפרק ממש תינתן לנו המערכת של התרגול. נכון, אמרנו פרק 2 זה סדהנה פאדה. אז זה לא שהטקסט אומר לנו הכל הוא סבל תסתדרו, אלא כן ניתנת לנו כאן בהמשך איזושהי מערכת של איך. כן? מה אני עושה בהווה כדי להפחית את תגובת ההשתוקקות והדחייה. אוקיי. אז אנחנו ב-17. דרשטרה, דרישיה יוהו, סמיוגו, היה הטוהו. אז היה הטוהו, היה לנו היים בסוטרה הקודמת, מה שיש למנוע אותו. היה הטוהו, הסיבה של מה שיש למנוע, כלומר הסיבה של הסבל. אז מה הסיבה של הסבל? הסיבה של הסבל זה סמיוגה. יוגה זה מילה שאנחנו מכירים, נכון? מה המשמעות של יוגה בסנסקריט? מישהו יודע? לרתום, נכון, ובמשמעות היותר מתקדמת, כאילו יותר מתקדמת היסטורית, לחבר, נכון, איחוד. אז וסם יוגה זה ממש איחוי, אוקיי? אז הסיבה לסבל היא האיחוי בין מי למי, בין הדרשטרי לבין דרישיה. גם מכירים, נכון, מבט, דרשטרי המתבונן לבין דרישיה. מה שרואים, מה שנראה. היה לנו דיבור עליו, היה לנו דיבור עליו בסוטרה השלישית, וגם על האיחוי, כן. עכשיו יש לנו את זה קצת יותר במפורט. אז האיחוי בין הרואה והנראה הוא סיבת זה שיש למונעו, אוקיי? הוא סיבת הסבל. במילים אחרות, סיבת הסבל הוא האיחוי או האיחוד בין הרואה לבין הנראה. מה זה הרואה? הרואה בשפה של היוגה סוטרה זה מילה שכבר הייתה לנו, בעצם מתייחסת לפורושה, מתייחסת לאטמן, מתייחסת לליבה הלא מגולמת, האינסופית, הנצחית והבלתי משתנה, כן, של היקום. ומה שנראה זה מה שנראה, זה עולם התופעות. ודיברנו על זה גם בהקשר של אבידיה, נכון? אבידיה היא בעצם החיבור, נכון? אבידיה היא הטעות שלוקחת את הפורושה הזה וחושבת שהוא הגוף, הוא התודעה, הוא המחשבה, הוא האופי, הוא ההתנהגות וכיוצא בזה, אבל גם תכף הטקסט יסביר לנו במילותיו מה זה הרואה והנראה. אוקיי. שמה? תרחיבי. כן. שאי אפשר אפילו לראות אותו.
כן.
ממש ככה. נכון. אז באמת בהקשר הזה... נכון, לגמרי. שזה נהיה אחד עד כדי שזה כאן. כלומר, אי אפשר לראות את זה. זה ה... בעצם במילים אחרות, הסוטרה הזו מצביעה על זה שיש לנו איזושהי הזדהות, או אנחנו חווים, זה קצת צריך להיזהר פה עם מילים. כי אנחנו מדברים פה על איזושהי תודעה טהורה שהמסורת לא מייחסת לה חוויה, מחשבה, הרגשה, כן, המקום הזה של הרואה. אבל מהפרספקטיבה של התודעה הלא טהורה, של התודעה שלנו, מה שנקרא בסנסקריט בודהי, ואנחנו תכף נרחיב על זה, אז יש לנו חוויה של זהות מוחלטת. זהות של התודעה הטהורה עם הממשק שדרכו היא יורדת, מתגלמת ופועלת בעולם. זה ברור מה שאני אומרת? כי יש לנו איזושהי ליבה מופשטת לחלוטין שעליה היוגה מצביעה. זה איזשהו מישור שבו האדם מתקיים, לא כאדם בכלל. אוקיי? זה הפורושה, זה הרואה. עכשיו, בחוויה שלנו יש זהות מוחלטת של הרואה הזה עם התודעה הפרסונלית הספציפית שהיא לא יותר מממשק עבורו. אוקיי? עבור הדבר המופשט הזה שאני משום מה עושה אותו ככה. אוקיי? אבל זה כי קשה במילים. וגם דיברנו על זה, דיברנו על זה גם בקורס מורים, שזה רק בשלילה. כן, המסורת רק בשלילה, רק בפרדוקסים, רק בדימויים, ניגשת בכלל דרך השפה ללהגדיר מה זה הפורושה הזה, הרואה הזה. עכשיו, בעצם ההזדהות הזאת היא כל כך חזקה, עד שהנפרדות מהממשק הזה, מהתודעה הפרסונלית שהיא בסך הכל ממשק, הופכת לנסתרת, והופכת הגילוי או החוויה של הנפרדות הופך למשימת חייו של היוגי. נכון? זה ברור מה שאני אומרת? אוקיי. עכשיו, יש כאן נקודה חשובה, ובגלל זה אנחנו קצת מסתבכים, כי באיזושהי רמה אנחנו אפילו לא יכולים לתפוס את הבעיה הזאת דרך התודעה שלנו, דרך האינטלקט שלנו. זה ברור מה שאני אומרת? קשה לנו להבין שהתודעה שלנו, שהיא כל כך שלנו, והיא כל כך תודעה, והיא כל כך פועלת בעולם, ואנחנו כל כך רגילים לשכלול שלה, היא לא יותר מממשק. עבור איזשהו משהו שהוא לא פרסונלי, שהוא לא מגולם, שהוא נצחי, שהוא אינסופי, שהוא בלתי משתנה, אנחנו לא באמת יכולים עד הסוף לתפוס את הבעיה הזאת. אנחנו תופסים אותה אולי לרגע כשאנחנו כאן, ואז זה כמו יוצא מהאוזן השנייה. כן, זה תוכן שלתודעה קשה להחזיק אותו מחוץ למצב של הערה. אוקיי, זה בעצם לבקש מהתודעה להחזיק את העיון של עצמה. עיון באלף. אז יש כאן משהו קצת בעייתי, לתפיסה ולריטיינמנט, כן, לאורך זמן בתוך התודעה, והפתרון של הדבר הזה הוא בעצם בהערה. אז יש כאן איזשהו משהו שהיוגה בעצם באה ומאפיינת, ואנחנו כמו צריכים להחליט אם אנחנו מקבלים את זה או לא מקבלים את זה, או מאמינים לזה או לא מאמינים לזה, כי זה איזושהי הבחנה שאין לנו אפשרות עד הסוף להחזיק אותה בתוך התודעה הלא מוארת שלנו, אוקיי? נכון? נכון, זה כמו אמונה בכל דבר אחר שהוא מופשט, אבל המשמעות של האמונה הזו היא מאוד שונה מהמשמעות של האמין באל. המשמעות בפועל של מה שזה דורש ממך, אם את מקבלת את ההבחנה הזו. עכשיו, אני קצת ממשיכה עם זה, כי אנחנו תכף צריכים לסיים, אולי נעשה עוד סוטרה אחת. עכשיו, מה שבעצם קורה, והיוגה סוטרה תכף מדברת על זה הרבה, היא מדברת, תכף יש לנו כמה סוטרות שמתייחסות, לבלבול בין בודהי לבין פורושה. בודהי זה מה שמתרגמים הרבה פעמים לעברית או לאנגלית כאינטלקט. אוקיי, בודהי זה החלק בתודעה או בנפש שחושב, שמבין, שמנתח, שמתבונן במציאות. אז יש לנו את בודהי, ויש לנו את מה שנקרא פורושה, או צ'יט, בניגוד לצ'יטה. צ'יט זה תודעה טהורה, התודעה של פורושה, כן, התודעה הלא מגולמת, הנצחית, הבלתי משתנה, המופשטת. והיוגה סוטרה עכשיו בעצם נכנסת לאיזשהו מהלך שהיא מסבירה לנו איפה אנחנו מתבלבלים, כן? למה יש לנו את הבלבול הכל כך עמוק הזה בין התודעה הטהורה האולטימטיבית לבין התודעה הפרסונלית המגולמת שלנו. ובעצם מה שוויאסה אומר זה שבאיזושהי רמה יש כאן בלבול מפאת הקרבה. כן, מפאת הקרבה של התודעה המגולמת והאובייקט הנתפס, מפאת הקרבה שלהם לפורושה, הם באיזושהי רמה הופכים בעינינו למאפיינים שלו. אוקיי? בגלל שהתודעה המגולמת שלנו היא האפיק שדרכו אנחנו יכולים הכי להתקרב באיזושהי רמה לחוויית התודעה הטהורה, ובגלל שהתודעה שלנו לעולם לא מגיעה בלי אובייקט, אנחנו מתבלבלים וחושבים שהתודעה והאובייקט, ברוב המקרים אובייקט פנימי, כן, של מחשבה, רגש, תפיסה, הן מאפיינים שיש להם איזשהו ערך מוחלט. אוקיי? וזה על פי היוגה טעות. לא רק טעות, זה השורש העמוק של מה שקראנו לו אבידיה. נכון? הבלבול בין רגע מגולם, משתנה, מותנה, תלוי וממולל, כן, באמצעות השפה, לבין משהו שהוא אינסופי, שהוא נצחי, שאי אפשר לגשת אליו, לא באמצעות החשיבה, לא באמצעות התפיסה ולא באמצעות השפה. אוקיי? הבלבול הוא שאנחנו מייחסים ערך של מוחלטות לדברים שהם לחלוטין זמניים ומותנים, בגלל שהם כמו האיכויות הכי קרובות שיש לנו לתודעה המופשטת לחלוטין הזאת. שאלות על זה? כן, דרך החוויה של התרגול. זה בדיוק העניין. לא בעייתיות, אבל כאן כמו הצו שנובע מתוך הדבר הזה. כן, ההכוונה היא למקום של התרגול. כן, המקום של התרגול מניח את התודעה במרחב הזה. כן, ברמה האינטלקטואלית התודעה לא יכולה להשמיד את עצמה. כן, יש פה איזשהו גבול מאוד ברור. נכון, אבל גם זה נובע מהתרגול. כלומר, איך שאני ביומיום נובע מתוך איך אני מתרגלת. אם אני מבינה דברים אינטלקטואלית, זה יכול לעזור קצת, קצת מאוד. דיברנו על זה גם כמה פעמים במפגש הקודם. אפילו להפך, אם יש לנו את האינפורמציה ואין לנו תרגול, זה יכול גם לעשות הרבה מאוד נזק. כי אנחנו פשוט, יש לנו, זה קצת כמו צ'יט כזה. קיבלנו איזושהי תובנה לגבי המציאות, אבל אין לנו את מצב התודעה שיגבה אותה. אוקיי, אז הדבר הכי חשוב בהקשר הזה זה התרגול. יש שאלות? כן. אני מתכוון על תרגול מדיטציה. התרגול הפיזי הוא מצוין, כן? הוא יכול להיות מדיטציה בתנועה, והוא משקיט את הגוף ומכין אותו למדיטציה, אבל בסופו של דבר מדיטציה היא על אובייקטים שהם עדינים יותר, כן? מהתנועה הפיזית והתחושות הפיזיות שהן מאוד חזקות בתוך התרגול. התרגול מתאים להתחלה. כן, שהתודעה היא מאוד מאוד סוערת ומאוד מאוד מופשטת ומקפצת לכל עבר, אז קל לי להביא אותה לעבודה של הכף רגל. גם, לא כזה קל בהתחלה, אבל יחסית לתנועת הנשימה, או יחסית לאובייקט שהוא מאוד מאוד עדין. אבל זה לא ריכוז חזק, זה ריכוז קטן, זה צעד. אבל בסוף התרגול צריך להתקדם גם לעבודה עם אובייקטים יותר עדינים. יש עוד שאלות? כן.
יש לנו טקסט שהוא מאוד לוגי ואינטלקטואלי, צריך ללמוד אותו, שהוא אומר לך, אל תהיה אינטלקטואל, רק תחשוב.
כן.
יש פה איזושהי בעייתיות. הדרך להשיג את המטרות, מה שהוא דרך שאחרי זה אומרים לך, לא, אתה לא צריך להגיד.
אני חושבת שיש כאן משהו שהוא דווקא מאוד יפה במסורת, שהיא יודעת להגיד לאן היא רוצה לקחת את הבן אדם, אבל היא גם יודעת להסתכל בצורה מאוד מפוקחת איפה האדם נמצא. והיא יודעת לתת לאדם את המענה על הצורך האינטלקטואלי שלו, שלרובנו יש. יש לנו צורך אינטלקטואלי להבין, רגע, מה? למה אנחנו עושים את זה? למה אנחנו בוחרים בזה? מה זה ייתן לנו? כלומר, כן יש לנו צורך במסגרת הקונספטואלית הזאת. עכשיו גם צריך להגיד שביחס לפילוסופיה הודית אמיתית, זה טקסט שהוא הכי מינימליסטי בעולם. כלומר, פילוסופיה הודית שהיא רק פילוסופיה, שהיא לא מסורת כמו מסורת היוגה, שאנחנו קוראים לה פילוסופיה בהיעדר מילה יותר טובה. אז זה תילי תילים של טקסטים וניתוחים, ואיך להבין ואיך להסתכל ואיך להתבונן, ופירוק של כל המציאות, ויותר דברים שאנחנו מכירים ממש מפילוסופיה שהיא פילוסופיה נטו. כאן יש לנו משהו ששוב, אנחנו קוראים לו פילוסופיה, אבל בפועל הוא פשוט איזושהי תמיכה אינטלקטואלית, כדי שנוכל לבחור בדרך של היוגה, גם כשאנחנו לא מוארים. כי להיות במקום של אל תחשוב, אל תבין, רק תתרגל, זה מקום שהוא בדרך כלל כמעט בלתי אפשרי לבן אדם בתחילת הדרך שלו.
אוקיי, אבל יש פה איזושהי חברה, יש משהו שהוא לא קוהרנטי לאורך כל הדרך. אומרים לך, אתה צריך להגיע למטרה ותשתמש במשהו שאחרי זה תדרוק.
אני לא חושבת שזה לא קוהרנטי, כי אני חושבת שגם המסורת לא אומרת לך בהכרח להשתמש בטקסט. היא אומרת, הטקסט פה אם אתה צריך אותו. כלומר, מסורת...
תגיע לזה לבד.
המסורת היוגה, כלומר, אתה יכול גם להיות יוגי ובחיים לא לפתוח טקסט. עם התודעה שלך שם. כלומר, אם אתה מסוגל ללכת למנזר או ללכת למערה ולשבת למדיטציה ולעשות את זה, ואנשים הגיעו לזה. כי היוגה הייתה קיימת לפני שהיו טקסטים. אז הטקסט שם כדי שנוכל להשתמש בו, וזה גם משהו שאנחנו רואים אותו לאורך כל הטקסט. יש כל מיני אפשרויות. נכון, יש טאפס, יש דבקות באל, יש לימוד כתבים, יש תכף נגיע לאשטנגה יוגה, יש המון אפשרויות. זה מסורת שבעצם באה ומניחה איזה בופה כזה, של כל מיני כלים, ואתם יכולים לבחור מה שעובד, כי המטרה היא לא הכלים עצמם, המטרה היא השחרור. מה שעובד בדרך לשחרור, מה שעובד בדרך להפחתת הסבל, הוא מה שאנחנו בוחרים. מה שלא עובד לנו, אנחנו לא מתעכבים עליו. כי אין איזושהי קדושה של הטקסט, או של המסורת, או של התרגול. כן, הדבר שאליו נושאים את העיניים, זה התוצאה. כן, זה פשוט השחרור. אז זה נקודה חשובה. יש עוד שאלות? יופי, אז נסיים. תודה. שבת שלום, סוף שבוע טוב, ונתראה שבוע הבא.